הופק על ידי רשת עושים היסטוריה. עושים את המוות, מוגש בחסות עלי שלכת.
ברוכים הבאים לפרק נוסף בסדרה עושים את המוות, הפודקאסט בחסות עלי שלכת. שמי אלון נתיבי, לפני שנתחיל אומר מספר מילים על עלי שלכת נותן את החסות בפרק זה. בית הלוויות בעולם הרחב הינו מונח מקצועי ולא השכחה בפעתי בית העלמין כפי שמקובל לחשוב בישראל. עלי שלכת היא בית לוויות המקצועי הראשון בישראל, המציע שירותי אופרה, המילה העברית לשרפת גופות, קבורה, מעמדי פרידה, קבורה בלב ים, שימור דנ"א ועוד שירותים שונים בתחום דרכו האחרונה של אדם. עלי שלכת גם חברה בארגונים מקצועיים בינלאומיים והוקמה לפני למעלה מ-16 שנים. אתם כמובן מוזמנים ללמוד עוד באתר החברה או בדף הפייסבוק שלה. הפעם איתנו דוקטור טל מורס. טל הוא מרצה בחוג לתקשורת במכללת הדסה, בעל תואר ראשון בתקשורת וניהול מהמכללה למנהל, תואר שני מחקרי בחוג לתקשורת באוניברסיטת חיפה ותואר PhD, דוקטור למי שלא יודע, מהמחלקה לתקשורת בלונדון סקול אוף אקונומי. אפשר לומר שבין התחומים שבהם הוא מתמחה הם נושא חברה ומוות. טל, ברוך הבא לאולפן, בוא תציג את עצמך.
נעים מאוד, שמח להיות פה. אז כן, אז אני חוקר תקשורת שמתעסק באופן שבו אנחנו כחברה מתמודדים עם המוות, באופן שבו אנחנו באים במגע עם שאלות של סוף החיים ושל המוות.
סליחה, אז אתה אומר אנחנו כחברה, זה לא אנחנו עכשיו אני כאלון וכפרט, אלא אנחנו כקהילה, אנחנו כחברה, כסוסייטי.
כן, אנחנו כסוסייטי, אנחנו כקומיוניטי. בין היתר המילה הזאת של קהילה היא מילה מאוד מאוד חשובה דווקא בהקשרים של מוות. כי בין היתר מה שאני מראה במחקרים שלי זה את התפקיד החשוב של המוות ושל התקסים סביב המוות, באופן שבו אנחנו מבינים את התפיסה של הקהילה שלנו, שאלות של שייכות, של זהות, הן כולן עוברות דרך איזשהו פילטר של מוות, וכשקורים אירועי מוות לאומיים או גלובליים, אנחנו מזקקים את ההבנה שלנו לאיזה קהילה אנחנו שייכים, דרך, בין היתר דרך העיסוק במוות.
זאת אומרת, הסימבוליות של ההתעסקות במוות היא חלק מהזיהוי העצמי שלי, חלק מההגדרת מי אני.
כן, כלומר, אם אנחנו נחשוב מתי אנחנו עוסקים במוות, או במוות של מי אנחנו עוסקים, איך מוות נראה ביחס לאנשים שונים או לקבוצות שונות, דרך הדברים האלה אנחנו מבינים בין היתר כפרטים לאיזה קהילה אנחנו שייכים.
אנחנו כחברה בכלל אבל מתקשים לדבר על מוות. למרות שבפועל אנחנו עושים את זה לא פעם, ואנחנו נותנים אפילו קדש היבטים מסוימים בנושא, אבל כל מה שאנחנו עושים בתחום הזה הוא נתקל באופן שונה לפי ההתייחסות החברתית, כמו שאמרת. למשל היום שאדם נפטר מסרטן, אנחנו אומרים הוא נפטר מסרטן. לא זה, ברוב המקרים אפילו מרחיבים ואומרים איזה סוג סרטן, והרבה אנשים פתאום כבר מכירים ויודעים שמהסרטן הזה אפשר להחלים, ומהסרטן הזה אפשר לחיות איתו יותר שנים, ויש ידע הרבה יותר רחב. בעוד שבעבר היו אומרים, יש לו את המחלה, כן, מין הגדרה סודית כזאת, רק לידי דבר שיכולים, לא יודע ממה זה נובע, אולי מלא לפתוח עין הרע או דברים כאלה. וככה גם אנחנו מתייחסים אחרת, למי שנהרג בקרב אנחנו נותנים איזשהו ערך, אני לא יודע אם נגיד ערך מוסף, זה קצת מעליב, זה קצת לא, אבל בפחות בתחושה החיצונית שמשדרים, כי נותנים לו יותר ערך מאשר מישהו שלא יודע מה, נהרג בתאונת דרכים או בתאונת עבודה. בוא נדבר גם מהי תפיסת המוות בחברה הישראלית, והאם היא אחידה, האם היא קבועה, האם משהו ש... אחד הדברים שנתקלתי בו, שאנחנו כבני אדם הרבה פעמים נוטים לחשוב שמה שיש לנו היום, מה שאנחנו מכירים היום, מה שיש סביבנו היום, אנחנו נוטים להתייחס אליו כאל קבוע. והוא לא קבוע, הרבה פעמים דינמי ומשתנה, אפילו לא שמנו לב כמה הוא משתנה עם השני, פתאום אנחנו נזכרים, פה אין, אתה יודע שהייתי ילד, זה בכלל לא היה ככה, בכלל לא התייחסנו ככה, ולפעמים זה לטובה, לפעמים זה לרע, זה לא משנה, אבל אנחנו, זה, אז בוא דבר איתי רגע, מה זה תפיסת המוות בחברה הישראלית בכלל, ובכלל איזה שינויים אם היו בה מקום המדינה ועד היום.
דווקא בגלל הקביעות של המוות בחיים שלנו, אז שאולי גם כן היחס הוא כאילו קבוע. אבל לא, היחס למוות השתנה בטח בחברה המערבית ב-150-200 שנים האחרונות. מיחס של מוות שנהוג לכנות אותו המוות המבוית, מוות שקורה במרחב הביתי של אנשים שמתים בחברת בני המשפחה שלהם, במיטה שבה הם חיו וישנו, אל מצב שבו המוות כאילו עובר אל השוליים, אל הספר, שאנשים מתים בהוספיסים או בבתי חולים, והחוויה של לראות את האדם על ערש דווי, או לראות את האדם אחרי שהוא מת, הופכת להיות דבר שאנחנו כמעט לא מכירים, כמעט לא רואים בתור חוויה אישית. ובשנים האחרונות, בחצי מאה האחרונה, ובטח שבעשורים האחרונים, אז אנחנו רואים איזושהי התחלה של תנודת מטוטלת בכיוון השני, שהמוות הופך להיות הרבה יותר נוכח כחלק מהחיים השגרתיים, הרגילים, תנועה של הוספיס, אפשרויות של הוספיס ביתי, ושאלות אחרות שקשורות לאיך אנשים רוצים למות ואיך אנשים מתכננים את המוות שלהם. הדברים האלה הופכים להיות בהדרגה יותר ויותר נוכחים. אז יש שינויים בדבר הזה, והם קורים כל הזמן. לגבי התפיסה של המוות בחברה הישראלית, אז אנחנו יכולים עוד לפני הקמת המדינה לחזור אל טרומפלדור, אל המוטו הזה שהוא טבע של טוב למות בעד ארצנו, שמציג איזושהי תפיסה של מוות טוב, של מצב שבו אנחנו מקדשים את המוות, אנחנו מברכים את המוות, אנחנו שואפים כמעט בעצם למות עבור ערך מסוים, עבור איזשהו חלום או
עבור
איזושהי
אידאה נעלה מאיתנו.
בדיוק. אז התפיסה של המוות הטוב בחברה הישראלית, ברגע לידתה הייתה של מוות טוב כמוות צבאי, של איזשהו רצון למות מות גיבורים, למות בקרב, למות למען המדינה, למען הארץ, כחלק מאיזשהו תפיסה ציונית רחבה יותר של היהודי החדש, שהוא לוחם ושהוא מציל את עצמו, והוא זה שאחראי לגורלו. התפיסה הזאת בשנות ה-70 וה-80 קצת התערערה. התפיסה של
היה לשים אצבע על הנקודה המדויקת, היה אירוע מכונן, או שזה
זה דבר שהוא תהליכי, אבל זה כן, אני חושב שחוקרים שמסתכלו על זה מצביעים על מלחמת יום הכיפורים בתור איזשהו רגע מכונן, כי עד אז הייתה איזושהי תפיסה בחברה הישראלית, שההנהגה תעשה הכל כדי לא לבזבז חיים, כדי לא
ההבדל בין מה שנקרא מלחמות ברירה למלחמות אין ברירה.
בדיוק. ואני חושב שמלחמת יום הכיפורים והמחדל שנחשף זה שההנהגה לא עשתה מספיק כדי למנוע את המצב הזה שבו אנשים עלולים למות. כלומר, החוזה הלא כתוב הזה בין האזרח למדינה, שבו המדינה תעשה הכל כדי לשמור על חייו של האזרח, הייתה תחושה שהוא הופר, וזה השתלב עם מגמות עולמיות של תנועות שלום דברים אחרים שככה פגמו
אנחנו יודעים באמת להגיד, כאילו, כמה משקל יש למה שקרה לנו כאן בינינו לבין עצמנו, בהבנה בין מלחמות אין ברירה למלחמות ברירה, לבין הרצון שלנו להתפתח, להגיד, אוקיי, עד עכשיו הקמנו את המדינה, עכשיו אנחנו חיים במדינה, לבין כמה השפעה חיצונית הגיעה מפירוק הגושים של המערב מול המזרח, או סיום המלחמה הקרה.
אני חושב שזה התלכדות של כמה תהליכים, שגם היו תהליכים עולמיים של תנועות שלום ברחבי העולם, ומגמות שאחר כך מהדהדות גם במקומות כמו ישראל. בצירוף משבר האמון הזה בין החברה הישראלית לבין ההנהגה, יש תהליכים נוספים שהם קשורים באופן כללי לעלייתו של איזשהו תפיסה אינדיבידואלית של האינדיבידואל מול החברה. הרעיון של טוב למות בעד ארצנו מכיל בתוכו רכיב של הקרבה מאוד מאוד גדול, כלומר נכונות של האינדיבידואל למות עבור הקולקטיב, וברגע שהיחסים האלה בין הפרט לבין הקהילה, בין הפרט לבין החברה, מתעררים, אז יש לזה ביטוי גם
שאנחנו לא שואלים יותר מה אתה עשית בשביל המדינה, אלא מה המדינה עשתה, מה המדינה יכולה לעשות בשבילי.
בדיוק. וברגע שיש תפיסה כזאת שהיא קורית בלי קשר, לא בהכרח עם קשר הדוק לצבא ומלחמה ודברים כאלה, אבל היא קורית בכל מקרה, כי החברה משתנה וכי ההגמוניות השונות מתחיל תהליך של חילופי משמרות ככה בין מה שהיום אנחנו לפעמים מדברים עליו בתור ישראל הראשונה וישראל השנייה. הצירוף של התהליכים האלה ככה...
לא, זה לא רק. אני חושב שזה תהליך רוחבי שבא ידי ביטוי, לפחות אני מרגיש אותו כאזרח, בעצה שהיה לי בערוץ טלוויזיה אחד לראות לבין 70 אלף ערוצים, בין ערוץ אחד ברדיו לבין אינסוף ערוצים, לבין היכולה שלי בכלל להוריד ולהרכיב את הפלייליסט שמתאים לי לשמוע בלי פרסומות, דרך מה אני שומע, מה השירים, השירים עצמם, התוכן שלהם משתנה, המהות שלהם משתנה, הספרות משתנה, הסרטים משתנים בהתאם. זאת אומרת, מסרטים הירואים שאני רואה איך הגיבור מציל את המדינה, פתאום אני רואה את הגיבור מציל את העלמה וכן הלאה וכן הלאה.
נכון, אתה צודק לחלוטין שגם דברים שאנחנו כחוקרי תקשורת נוהגים לכנות אותם בתור מדורת השבט, אם בישראל של שנות ה-70 היה, שנות ה-70 וה-80 היה רק ערוץ אחד, כולם ניזונו מאותו ערוץ טלוויזיה, או פחות או יותר מאותם ערוצי רדיו, הייתה איזושהי מדורת שבט, היה איזשהו משהו שכולנו שותפים אליו מבחינת הצריכה של התכנים התרבותיים שלנו, אז הדברים האלה באמת אחר כך חוברים איזשהו פירוק, וכמו שאמרת נכון, היום כל אחד יכול לשמוע מה שהוא רוצה באוזניות שלו, באיזה שעה שהוא רוצה, ואז פתאום המכנים המשותפים האלה, הדברים האלה שאנחנו יכולים להגיד שכולנו שותפים אליהם, שכולנו מכירים אותם, הם נהיים הרבה יותר מבודדים והרבה יותר, והרבה פחות מהם. כן, זה חלק מתהליכים של אינדיבידואליזציה של החברה ושל האופן שבו אנחנו באמת מבינים את היחסים שלנו כפרטים ביחס לחברה כולה. אז יש פה התלכדות של תהליכים שאני חושב שהביאו לה ככה לירידת קרנה של התפיסה של טוב למות בעד ארצנו, ובמקביל התחילו גם תהליכים שקשורים, וגם הם תהליכים עולמיים שקשורים למוות טוב אזרחי, מוות טוב שהוא לא צבאי. אז
מה זה מוות טוב היום בעידן שלנו עכשיו?
נגיד את זה ככה, המוות הטוב הלאומי, הצבאי, הוא לא, הוא עדיין איתנו. אנחנו רואים את זה בימי זיכרון, אנחנו רואים את זה לפעמים כשלצערנו יש פעולות צבאיות שמשתמשות
וחיילים נהרגים. כמשהו שמקביל, כחלק מתהליכים שעדיין קיים, זאת אומרת, יש תפיסת מוות טוב שתף תחזור לדבר עליה היותר מודרנית, אבל במקביל אליה עדיין חיה מוות טוב של טוב למות בעד ארצנו, או שזה סוג של משהו שהוא לאט לאט fade away לתוך הרקע, והוא נשאר שם מתוך זה שהוא היה שם בהיסטוריה, ועדיין יש שאריות שלו בקהילות יותר קטנות כאלה או אחרות, שעדיין יותר מקדשות את זה, או עדיין זה יותר חשוב להם, בין אם זה קהילות של משפחות של נופלים, ובין אם זה קהילות של מושבים, קיבוצים, מתנחלים, לא משנה כרגע מי, אבל זה שאריות שלו, שאפילו המדינה כבר פחות נוטה לקדש. כמו שאנחנו רואים עכשיו בקורונה, שאומרים, אל תלכו לבתי קברות, אפילו לוויה של אדמור כן מרשים. אז כאילו, אתה רואה שאפילו המדינה עצמה כבר מקדשת את זה בעצמה פחות.
כן, זה תהליך שהוא קורה, והוא, כלומר, אם אנחנו יכולנו לדבר על המוות הטוב הצבאי בתור איזה משהו שהוא נורא קונצנזוס, שהוא מאוד מקובל בקרב קבוצות מאוד רחבות בחברה הישראלית, הדבר הזה עובר שינויים בשנים האחרונות, ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים ברמה של המדינה, וגם ברמה של אמצעי התקשורת של המיינסטרים, עדיין אנחנו נמצא שם נוכחות של אותו מוות צבאי. אם חייל ימות בקרב או בפעולה כלשהי, זה עדיין יהיה כותרת ראשית בעיתון. כלומר, הכבוד שאנחנו כחברה דרך התקשורת נותנים למוות הזה הוא עדיין שם. וזה נכון שיש קבוצות שונות, אבל שמזדהות עם הרעיון הזה. ואם שנותיה הראשונות של המדינה דיברנו על ההתיישבות העובדת, על הקיבוצים והמושבים שהיו ככה בחוד החנית של היחידות הלוחמות, הדברים האלה השתנו לאורך השנים, ובהמשך השתלבו יותר חיילים מעיירות פיתוח ובני עדות המזרח, וכמובן שבקרב המתנחלים, בקרב הציונות הדתית. אז גם היום יש קבוצות בחברה הישראלית שעדיין, אני לא יודע אם הן מצהירות על הרעיון הזה של טוב למות בעד ארצנו בצורה כל כך מפורשת, אבל הן עדיין פחות או יותר נאמנות לרעיון הזה של הקרבה הצבאית כאיזשהו מעשה נשגב ונעלה. והמוות הטוב האזרחי הוא עולה ככה במקביל להתחלת שקיעתו של המוות הטוב הצבאי, אבל כאמור המוות הטוב הצבאי הוא לא נעלם לחלוטין, הם שניהם נמצאים במקביל,
מה זה המוות הטוב האזרחי היום?
אז המוות הטוב האזרחי הוא מוות שמקדש את החיים. הוא מוות שמכיר באיכות החיים כתנאי להמשך קיומם. כלומר, אנשים ששותפים לתפיסה הזאת שואלים שאלות של מתי לגיטימי להפסיק את החיים. מתי לגיטימי להגיד, איכות החיים של האדם החי היא לא מספיק טובה, כדי שאנחנו נקדש את החיים האלה ונגיד שהחיים האלה הם חייבים שצריך להתעקש על המשכיותם.
זאת אומרת, מה שאתה בא להגיד קודם כל, שהנושא שמה שאתה מגדיר הוא מוות טוב, הוא אפילו כבר דילגנו בעצם איזשהו משהו שאולי לא נגענו בו, שממוות בוא אני אמות בגיל צעיר למען החיים, אז בוא אני אמות מזקנה קודם כל, ואז בוא נעריך את הזקנה למקסימום, והיום בעצם לא בוא נעריך למקסימום, בוא נחיה עד הנקודה שבה אני באיזשהו סוג של סין, נקרא לזה ככה, או סי של הישורת האחרונה לפחות, ושם אני אפרוש בצורה כזאת או אחרת, ואני חושב שזה בא לידי ביטוי גם בזה שחוקים משתנים בהרבה מאוד מדינות שמתחילות לאפשר את זה בצורה כזאת או אחרת.
כן, זה תפיסה שהולכת וקונה אחיזה בחברה, ואנחנו רואים אותה גם במובן של ארגונים שקמים, ושהמשימה שלהם היא לאפשר את הפרוצדורות האלה, וגם בהמשך, בניסיונות לשנות חוקים ולהתאים אותם ככה שאנשים שהם שותפים לתפיסה הזאת, שהם רוצים, שהם בוחרים ליזום את המוות שלהם, כי הם מרגישים שאיכות החיים שלהם כבר לא מצדיקה את המשך החיים, שהם יוכלו לממש את הרצון הזה. אז הדבר הזה קורה גם מבחינה חוקית, משפטית, וגם מבחינה חברתית, בכל מיני ארגונים שפועלים בנושא הזה, וגם בין היתר, מבחינה תקשורתית, האופן שבו התקשורת של הזרם המרכזי נותנת מקום לסיפורים של אנשים שהם האדבוקטים, שהם נושא הדגל אולי, של התפיסה.
יכול לתת דוגמאות אם אתה רוצה גם.
כן, אז אני אתן שתי דוגמאות למקרים של שהם חוסים תחת הכותרת הזאת של מוות טוב, ולא רק זה, אני גם אספר איך האופן שבו המקרים האלה הובאו לציבור, או באופן שבו הציבור למד עליהם, למעשה משקפים במידה רבה מאוד את הרעיונות המקוריים של המוות הטוב הצבאי. כלומר, אם המוות הטוב הצבאי הוא מוות שהערכים שנקשרו בו הם ערכים של אומץ ושל גבורה, אז הערכים האלה היום אנחנו רואים איך מנסים לחבר אותם למוות הטוב האזרחי. אז אני אספר על שני הסיפורים שאני מניח שרוב המאזינים מכירים אותם.
אני חייב פה לחתוך אותך שנייה אחת ולהגיד גילוי נאות, שחלק מהסיפורים, זאת אומרת, הסיפורים שאתה בחרת להגיד, אני כבר יודע מה הם, אבל הם לא באו ממני, ובשביל הגילוי הנאות, למרות שחלקם לקוחות שלי, או היו לקוחות ליצר דיוק, אני לא אגיב לדברים שהם שייכים ביני ובין השירות, אבל כסיפור, בגלל שהוא ציבורי וכולם מכירים, אני חושב, אז אני הרשיתי לעצמי שכן נדבר עליהם.
אני הגעתי לסיפורים האלה כי הם פשוט סיפורים שקיבלו בולטות מאוד מאוד גדולה בתקשורת הישראלית, ולכן, כלומר, הבמה הזאת, האופן שבו התקשורת כמוסד חברתי בוחר לשים סיפור כזה במרכז הבמה ולכוון עליו את אור הזרקורים, אני חושב שהוא חשוב עבורנו כחברה לבחון את התהליכים האלה של עד כמה אנחנו עוסקים במוות ואיזה מוות אנחנו רוצים לעסוק בו ולדבר עליו. אז סיפור אחד הוא סיפור של ענת גוב, והסיפור השני הוא של עדי תלמור. סיפורים אלה נבדלים, אבל יש ביניהם גם חפיפה. הסיפור של ענת גוב הוא, ענת גוב חלתה בסרטן המעי הגס. היא עברה טיפולים לנסות להתמודד עם הסרטן שהיה לה, אבל מתישהו הטיפולים כנראה היו חסרי תוחלת, והיא החליטה שהיא מפסיקה את הטיפולים האלה. היא למעשה עברה למה שנקרא הוספיס בית, שזה מודל שבו האדם חוזר לביתו, הוא נמצא בקרבת בני משפחתו, והטיפול שהוא מקבל הוא טיפול שמכונה טיפול פליאטיבי, טיפול שנועד לשכך את הכאבים ולהקל על הסבל של האדם החולה, אבל לא להאריך את חייו. וזה המודל שענת גוב בחרה. במהלך תקופת מחלתה היא גם כתבה מחזה שלא עוסק ספציפית בה, אבל עוסק בשאלות האלה של המוות הטוב, מחזה שנקרא סוף טוב, ובמקביל קיימה סדרה של רעיונות עם אריק קנלר, כשהמטרה שלה הייתה רעיונות איתה התפרסמו אחרי מותה, בתור סוג של מניפסט או איזושהי מורשת שהיא רוצה להשאיר אחריה. וברעיון היא מספרת את ההתלבטויות שהיו לה לגבי ניהול המוות שלה, והיא ממש משתמשת במילים האלה של ניהול המוות. היא מדגישה את האופן שבו אנחנו כאנשים וכאנשים שחולים במחלות סופניות, יכולים לבחור לנהל את המוות ולבחור לדבר על המוות, לחשוב איך רוצים שהחיים של בני המשפחה שלנו ייראו אחרי שנמות, ובעצם להתמודד עם הדברים כמו שהם, לא לפחוד מהמוות, לא להירתע מהמוות, אלא ממש להכניס את המוות אל תוך החיים, ולנסות להתמודד איתו כמה שיותר. אז זה סיפור אחד, זה סיפור שהוא למעשה סיפור של אישה שבחרה לא להאריך את החיים שלה, אבל לא נקטה שום פעולה יזומה להפסיק את החיים שלה.
שזה דרך אגב מה שהחוק הישראלי גם מאפשר.
נכון. והסיפור השני הוא סיפור של עדי תלמור, שבגלל שהחוק הישראלי לא מאפשר את הפרוצדורה שנדבר עליה מיד, נסעה לשוויץ. עדי תלמור היה עורך חדשות בגלי צהל, חלה מתישהו בסרטן הריאות, וגם במקרה שלו הטיפולים מתישהו היו כבר לא מספיק טובים כדי להציל אותו, והוא הבין למעשה שאי אפשר להציל אותו, ואפשר רק להאריך את החיים שלו. אבל החיים שלו היו חיים של סבל. הוא התקשה להתמודד עם החיים בתור חולה סופני של סרטן הריאות, והפתרון שהוא בחר היה פתרון של המתת חסד, שזה כשלעצמו ביטוי קצת טעון, וכאמור החוק הישראלי לא מאפשר לעשות את זה בישראל, ולכן הוא נסע לשוויץ, לארגון שנקרא דיגניטס, שזה למעשה המקום היחיד בעולם שמאפשר לאנשים שאינם אזרחים של המדינה שלהם לעבור טיפול מסיים חיים. וגם עדי תלמור ניהל את המוות שלו, היה לו מאוד חשוב להיות בשליטה על המוות שלו, הוא נסע לדיגניטס, נסע לשוויץ, כשלמעשה אף אחד לא יודע שהוא הולך לעבור את הטיפול מסיים החיים, ודאג שישלחו חומרים שהוא רצה שיתפרסמו בתקשורת הישראלית אחרי מותו. ואחד החומרים האלה זה באמת איזשהו יומן אישי כזה, או מכתב ארוך שהוא כותב לקורא העיתון שהתפרסם בשבעה ימים, שבו הוא מספר את התהליך שהוא עבר, את המחשבות שהובילו אותו לבחור באפיק הזה של המתת חסד בדיגניטס, וגם הוא, היה לו מאוד מאוד חשוב לשים את הנושא הזה על השולחן, יש חיים, יש נקודה בחיים של האדם הנוטה למות, של החולה הסופני, שהחיים הם לא מספיק טובים כדי להמשיך לקדש אותם, ואפשר לבחור במוות, אפשר להזמין את המוות לקבוע למעשה עד ברמה של כמעט של היום והדקה, מתי האדם יסיים את חייו. בנסיבות רפואיות מאוד מאוד מסוימות, חשוב אבל להדגיש.
לא מתוך דיכאון זמני, כמובן.
כן, של מחלה סופנית, שזה ברור שלרפואה אין למעשה מה להציע לאותו אדם חולה.
אז אני באמת רואה גם, תוך כדי זה שאתה סיפרת את הסיפורים, אני גם הקשבתי לדברים שמאחרי הסיפורים. זאת אומרת, אתה הצבעת עליהם מראש, שבו נראה את ההגבלה הזאת בין שיש לי אתוס, ואת האתוס אני צריך לספר, ואני צריך גם להעביר הלאה. השתמשת בעצמך במילה מורשת, יש לי פה איזושהי מורשת שאני מעביר אותה הלאה, ושימוש בביטויים של לעמוד באומץ, להילחם במחלה, ממש באותו ז'רגון של ביטויים. וזה מביא אותי אולי לנקודה נוספת, שלפחות נפתח אותה עכשיו, ונדבר עליה אולי בפרק הבא, אבל חלק מהדבר הזה שבעצם הוא חלק מהשינוי, שבעבר אדם נפטר, הוא לא היה עוד. ובעצם העולם הדיגיטלי מאפשר לנו בעצם להמשיך סיפורי מורשת כאלה ואחרים. אז אנחנו נדבר על כל הדבר הזה בפרק הבא שלנו, בוא נדבר על המוות הדיגיטלי או האי-מוות הדיגיטלי, כל מה שכרוך בכך. תודה רבה לדוקטור טל מורז, תודה רבה לעלי שלכת נותני החסות שלנו, תודה לצוות עושים היסטוריה, איתמר סביסה, עורך התוכנית, רן לוי, העורך הראשי, ודני תימור, המנהל העסקי, אני אלון נתיב, ונתראה בפרק הבא.